טוב.
אנחנו נמצאים עכשיו בפרשת בהר. בדרך כלל, הרבה פעמים קורה שבהר מחובר לנו בחוקותיי. ככה שאנחנו ממש לקראת סיום ספר ויקרא. בפרשת בהר, אחת השאלות הידועות נשאלת על השאלה, על הפרשה שלנו. וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה ארץ שבת להשם. שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזרע כרמך. וכאן יש פירוט שלם על מצוות שמיטה. הפירוט שבדרך כלל לא מופיע במצוות. וכאן תכף בא במקום רשי ומסביר מה העניין שמיטה אצל הר סיני. מכירים את השאלה הזאת? זה שאלה ידועה. מה העניין שמיטה להר סיני? מה המקור של השאלה? בפרשה שלנו. כשאתה אומר, מדבר על שתי דברים שלא קשורים אחד לשני, אז אומרים לך, מה העניין שמיטה להר סיני? או ששואלים אותך משהו ואתה עונה משהו אחר, אז אומרים, מה העניין שמיטה להר סיני?
אתה כאילו מתעלם מזה, כן.
יפה. והמקור זה בעצם הפרשה שלנו. שכתוב כאן, מדבר השם משה בהר סיני לאמור.
טוב להגיד לך מה אתה מקשב.
כן. דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי תבואו אל הארץ. אז שואל, מה העניין שמיטה אצל הר סיני? והלא כל המצוות נאמרו מהר סיני. לא, קראנו כבר הרבה מצוות, ולא כתוב בכל מצווה, וידבר השם אל משה בהר סיני. ודבר השם אל משה, דבר אל בני ישראל, דבר השם אל משה, דבר... לא, מה זה בהר סיני? לכן, שואל את השאלה, מה העניין שמיטה להר סיני? אלא מה? מה שמיטה גמרו, נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולה נאמרו כללותיהם ודקדוקיה מסיני. ישנה לפעמים מחשבה כזאת שמה שכתוב זה מה שניתן מסיני, וכאילו נגיד בעשרת הדיברות לדוגמה, וכל השאר זה אחר כך פירוש פרשניות כאלה ואחרות של חכמים או של משה רבינו או של מי, לא, לא משנה מי. באה התורה כאן ומפרטת בעניין שמיטה את כל הדינים וההלכות. שש שנים זרע שדך, שש שנים תזרע כרמך, ואספת את תבואתה, בשנה השביעית שבת שבתון, וכו' וכו' וכו'. ואנחנו בעצם נחשפים, למצווה שהיא מופרטת בצורה שהיא נדירה. אז באים להגיד לנו מה העניין שמיטה להר סיני, דווקא במצווה הזאת באו וכתבו לך על העניין של כל הפרטים, וצמידו לזה הר סיני, כדי שתדע, כמו שכאן כל הפרטים נאמרו בהר סיני, ככה בכל המצוות כולם, כל הפרטים וכל מה שאנחנו יודעים, הכל נאמר בהר סיני. במילים פשוטות, גם התורה שבעל פה ניתנה בהר סיני. והנקודה ששואלים כולם, אז למה דווקא המצווה הזאת? למה דווקא המצווה הזאת נבחרה להיות הנציג של המצוות עם הפרטים שניתנו מהר סיני? למה לא סתם לדוגמה מצוות שבת? לא חסר מצוות? למה דווקא העניין של שמיטה? זו השאלה מאוד מעניינת. אז אנחנו שאלנו שאלה, מה העניין שמיטה להר סיני? ענינו, אבל לא כל כך קיבלנו את התשובה, מכיוון שאנחנו, זה לא אומר דווקא על המצווה הזאת, זה יכול להיות בכל מצווה מיוחדת. למה דווקא נבחרה מצוות שמיטה? אז אם אתם זוכרים, כל התורה, זה חוץ מזה, מי שמקיים את המצווה נקראים, תכף נראה איפה זה, אני רוצה לדייק ב... תכף אנחנו נמצא את זה. אבל בגדול, גיבורי כוח עושי דברו, ככה נדמה לי נקראים אלה שמקיימים את מצוות שמיטה. מה זה מצוות שמיטה? מצוות שמיטה זה, עכשיו תחשבו בעיניים של חקלאים, כי חקלאות זה בעצם היה הענף המרכזי שאיתו עבדו. עכשיו, בא בן אדם, עובד את האדמה, ושנה שלמה אומרים לו, אדוני, אל תיגע באדמה. ממה התפרנס? לא פשוט. לכן אומרים שמישהו שומר שמיטה, הוא נקרא גיבורי כוח עושי דברו. ואת אלה, איך אומרים? בדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות. זה דרגה של אמונה. נכון? עכשיו, לא רק זה, יש לנו גם את מצוות יובל.
גם אליך מלכות, גם אליך עבודה.
נכון. וגם יש לך מצוות יובל בפרשה שלה, שיובל זה שנתיים. כל 50 שנה, יש לך גם שנת שמיטה, וגם את היובל, שאתה לא עובד. זאת אומרת, שנתיים שלמות לא עובדים. אם יהיה לנו זמן, אנחנו ניגע בעניין של האמונה והביטחון שנוגעים, אבל קודם כל בוא ניגע בבסיס, למה דווקא נבחרה במצוות שמיטה. אם אנחנו נלך בספר בראשית, בהתחלה פשוט בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ואם אתם זוכרים את המדרש הידוע, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה הראשונה שנצטוו, הרי ספר התורה זה ספר מצוות. מה התחילו עם סיפור הזה של בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? והתשובה שם, כוח מעשיו הגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. אם יבואו אומות העולם ויגידו, מה אתם עושים כאן בארץ ישראל? אז אנחנו נגיד להם, מי ברא את העולם? הקדוש ברוך הוא. אז ברצונו נתנה להם, ברצונו לקחה מהם ונתנה לנו. זאת אומרת, בעצם הפסוק הראשון בפרשה, בספר הספרים, בספר התנ"ך, בספר התורה, הפותח את חמישה חומשי תורה, על מה הוא מדבר? על ארץ ישראל. וכך לכל אורך הספר אנחנו רואים את ההבטחות. ואחת הנקודות המעניינות זה שאנחנו יכולים לבוא גם ולהתבלבל, שכשאנחנו מסתכלים על ההבטחות, אז כל הזמן מדובר בעצם, גם כשמשה רבינו נשלח, הוא נשלח להוציא את עם ישראל ממצרים. וכמעט ולא מוזכר העניין הזה של מתן תורה וכל הדברים האלה. יש לנו כאן פשוט פסוקים אחרי פסוקים שמדברים בעצם על הארץ הקדושה, על ארץ ישראל. לזרעך נתתי את הארץ הזאת, זה נאמר לאברהם אבינו. בסנה, מה כתוב? וירד להצילו מיד מצרים ולעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זרת חלב ודבש, אל מקום הכנעני, החיטי והאמורי והפריזי וכו'. לאחר מכן בשמות ג', וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על הר סיני. זאת אומרת, הר סיני הוא בעצם רק מין סימן לכך שאנחנו הולכים לאן? לארץ ישראל. אז צריך להבין מה קורה כאן. מצד אחד, מספרים לנו שמה הדבר הכי חשוב? התורה. מצד שני, פתאום אנחנו רואים שמה הכי חשוב? ארץ ישראל. כי זה משהו מובטח לאברהם אבינו. ספר התורה נפתח בזה. אז מה יותר חשוב? אנחנו כבר מתחילים להתבלבל. היינו פתוחים עד עכשיו שמה שהדבר הכי חשוב זה התורה. וכאן פתאום יוצא, לכאורה, מה?
אחד חופף לשני.
זה לא, אפילו זה יותר מחופף. אם אנחנו רוצים להבין, אז כאן, קודם כל, רק תירוץ קטן למה מוצמד הר סיני לשמיטה, מכיוון שכמו שאנחנו רואים כאן, יש קשר ישיר בין ארץ ישראל ליציאת מצרים, ובעצם למתן התורה. כי אמרנו, מה הוא אומר לו? וירד להצילו, וזה לך עוד כי אני אוכל שלחתיך ורוציך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. זאת אומרת, ישנו קשר בין מתן תורה לבין ארץ ישראל ולבין הר סיני. ולא רק זה, אלא שבעצם כל התורה שקיבלו בהר סיני, איפה הוא המקום ליישם אותה? בארץ ישראל. מי שגר בחוץ לארץ דומה לאחד שאין לו אלוקים. עד כדי כך. זאת אומרת שבעצם הקשר בין מצוות שמיטה לבין הר סיני ברור לחלוטין. כי כל העניין של ארץ ישראל וכל המצוות התלויות בארץ הם בעצם שמחברות את התורה עם העם ישראל ועם תורת ישראל. וכאן אנחנו נראה את ההוכחה גם בצורה שכאן כתוב. כתוב, דבר אל בני ישראל, אמרת להם, כי תבואו אל הארץ שאני נותן לכם ושבתה הארץ שבת להשם. זאת אומרת, מה עושים דבר ראשון שמגיעים לארץ? דיברנו על זה בעבר. מה עושים דבר ראשון? שופטים. זה מה שכתוב. כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת להשם. לא מבין, עוד לא עבדו, עוד לא עשו כלום, אבל אומר להם שבת. עכשיו אנחנו מסתכלים הלאה, ואז הוא מסביר, 6 שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתון אל הארץ, שבת לארץ שלחה לו תזרע, אמרה לו לזמור וסביר לזרע ולבסור וכו'. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. זאת אומרת שאנחנו רואים בעצם שיש תהליך של 6 שנים שעובדים, ובשנה השביעית שופטים. אז עכשיו נשאלת השאלה, אם ככה, אז הפסוק הראשון בכלל מיותר. א', הוא לא ברור. הוא בא ואומר, אם תבואו לארץ ושבתה הארץ שבת. אז אנחנו קודם כל לא מבינים מה הולך כאן, כי הרי עוד לא עבדנו. אז באה התורה ומסבירה. עכשיו, אם התורה מסבירה, אז כבר כתוב כאן שהארץ תשבות. שבת בשנה השביעית, שבת שבתו נהיה. אז לכאורה מה קורה? אז מה שאמרתי מקודם, ושבתה הארץ שבת להשם, מיותר. והתורה הרי כל מילה מדודה, כל אות מדודה, זה לא סתם מילים. אז מה בעצם התורה מנסה להגיד לנו?
מנסה להגיד לנו שכשאתה מגיע לארץ, תודה לך שאתה מגיע לארץ, שזה לא דבר כל כך קל.
לא קל, ומה בעצם אתה, מה המטרה היום של לבוא לארץ?
להתחיל לקיים מצוות.
יפה. זאת אומרת, המטרה בעצם צריך להבין, ושבתה ארץ שבת לה' מה אתה חושב שאתה באת לכאן כדי לאכול, לשתות ולזלול ולבלות במועדונים וללכת לסרטים ולטיולים ולקנות בגדים? זה המטרה בשביל זה באת לארץ? מה, אנחנו עם כמו כל העמים? זה הטעות המחשבתית צערנו רב שאנחנו סובלים ממנו היום קשה. רוצים, יש אנשים בתוכנו שרוצים להשוות את מדינת ישראל למדינה ככל העמים. וזה לא עובד ככה, כי זה מה שאומר, מה אומר הקדוש ברוך הוא? אתה בא כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם. זאת לא ארץ כמו כל הארצות, זאת ארץ שהיא מקודשת לקדוש ברוך הוא. ושבתה ארץ שבת להשם. זאת אומרת, כל מה שאתה עושה בארץ זה בשביל אותו שבת להשם. זה בשביל עבודת השם. זה הרעיון של, להיות כאן בארץ. ולכן באה התורה ופותחת, כי תבואו אל הארץ שאני נותן לכם ושבת הארץ שבת להשם, שאסור לשכוח אף פעם, שהשש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה, כל הדברים האלה יש להם מטרה, המטרה היא עבודת השם. וזה איך אומרים, הרעיון המרכזי, זו התכלית של ארץ ישראל. אם מישהו חושב שיכול לשבת בארץ ישראל ולא לקיים שום מצוות, אז לא רק שהוא לא עושה, שהוא לא עושה מצווה, הוא עושה עבירה. הוא נמצא בטרקלינו של מלך, הוא נמצא בחצרו של מלך מלכי המלכים, המקום הכי מקודש בעולם, ולא מקיים את המצוות. זה כמו שבן אדם נכנס לחצר המלך ומתנהג, סליחה על הביטוי, כמו שהוא נמצא ברחוב. כן, בפאב. מה, איזה מין התנהגות זה? וככה אנחנו צריכים להבין, יש לנו אחריות, שאנחנו נמצאים כאן בארץ ישראל, מוטלת עלינו אחריות.
אז מי שלא נמצא בארץ ישראל, לא חסר כאלה, שכן מקיים את המצוות בצורה מאוד מקפידה.
יש חוסר במצוות. יש חוסר.
תקחת
החתם
סופר. אוקיי, לדוגמה. מה קורה שם? זה ארץ ישראל מספר 2.
החתם סופר, זצ"ל, כתב בזמנו, הוא רצה לעלות לארץ, ולא יצא לו בסוף. והוא אמר שמי שגר כאן בארץ, יש בעצם שתי דברים בכל מצווה. יש את המצווה ועושה, הקדוש ברוך הוא ציווה ואני עושה, אבל הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותנו לעשות מצוות סתם. ברור לנו שיש תועלת מהמצוות, מהעשייה שלהם. תועלת רוחנית, גשמית, הכל. זאת אומרת, כמו שאנחנו אומרים, והיה שומע שמועים, זה אשר אנחנו נצמד אתכם היום, והארץ ניתן את יבולה, יהיה גשם, יהיה הכל. זאת אומרת, זאת מערכת שהיא קשורה אחת לשני. העולם הרוחני קשור לעולם הגשמי. זאת אומרת, יש מטרה למצוות. עכשיו, אומר החתם סופר, יש את העניין של מצווה ועושה, ויש את הכוח האיולי, הכוח הפנימי של המצווה. אומר, את הכוח הפנימי של המצווה, יש רק מקום אחד שאפשר לקבל. איפה? בארץ ישראל. זאת אומרת, שאתה נמצא בחוץ לארץ ומקיים מצוות, חסר לך. זאת אומרת, אתה מקבל מצוות, אתה תקבל שכר, אבל בגדר מצווה ועושה.
שם אתה מקיים את המצוות כדי להישאר יהודי.
בוודאי, חייב. אבל אתה לא מקבל את הכוחות הנוספים שנמצאים כאן. זאת אומרת, שאנחנו כאן מקיימים את אותה מצווה שיהודי מקיים בחוץ לארץ, אנחנו מקבלים כאן הרבה יותר. לא, אומרים שהאווירה של ארץ ישראל מרחיקים. אני לא יודע, אני למשל שאני פה פעם שאני הולך לירושלים, אני מרגיש אווירה אחרת לגמרי מאשר בתל אביב, מאשר ברעננה או מאשר בפתח תקווה. אני מרגיש משהו מיוחד באוויר. יש כוח מאוד 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 מסוים וגדול ועצום בעצם המהות והקיום של ארץ ישראל. ולכן, זה העניין של החיבור הזה של הר סיני, שבו קיבלנו את התורה, לבין ארץ ישראל ולבין היהודי. כי היהודי, בשביל להשלים את התפקיד שלו, צריך את המשולש הזה. צריך את היהודי, צריך את התורה וצריך את ארץ ישראל. רק ככה הוא מגיע לשלמות. וזה לכן, אנחנו רואים כאן את הדבר המדהים הזה, שקודם כל אנחנו חשבת הארץ שבת להשם. עכשיו, זה מביא אותנו לעוד נקודה מאוד מעניינת. אם התכלית היא תורה, ואנחנו רואים שהרי כל התכלית היא תורה, בשביל מה בכלל אני צריך ארץ ישראל? בשביל מה בכלל לעבוד את האדמה? בשביל מה לעסוק בגשמיות? נשב כולנו, נעסוק ברוחניות. יהיה כולנו אנשים רוחניים. נשב ונלמד מהבוקר עד הערב, נתרומם לגבי מרומים, וזו שאלה מאוד מעניינת. ובאמת, אם אנחנו נסתכל, הגמרא במסכת פאה, שמה?
לא הייתה מטרה. לשבת וללמוד, ואז אתה יכול להיות מלאך, וגמרנו, אתה לא צריך להיות פה.
וזה ככה צריך להיות?
לא.
יפה. אז אנחנו בוא נבין עכשיו מה שאנחנו, איך בעצם אנחנו מטפלים בעניין הזה. אומר הפינקוס הצהל, מצד אחד אומרים לנו, תלמוד תורה כנגד כולם. כך כתוב בגמרא במשנה. אבל שם בגמרא יש דיון שלם. בשביל מה נברא האדם? ברור שבן אדם יש תכלית כאן בעולם. ונשאלת השאלה, מה עדיף? התלמוד או המעשה? כי הרי אתה לומד. בשביל מה? בשביל מה אתה לומד? לשם לימוד? עכשיו אתה יכול לרוב להגיד, אני לומד לשם לימוד. אבל בשביל זה הגמרא שם דנה בעניין, מה זאת אומרת? בן אדם בא לעולם הזה בשביל מה? והמסקנה היא שם, גדול תלמוד שמביא לידי המעשה. כי הדיון הוא מה יותר חשוב, המעשה או התלמוד? זאת אומרת, האם לשבת ולעסוק כל היום ברוחניות, או לעסוק בגשמיות? כאשר דרך אגב, מדובר בשני המקרים אתה מקיים מצווה. כשמדברים על גשמיות, אתה מדבר על של המצוות התלויות בארץ. זאת אומרת, לזרוע את השדה, לדאוג למתנותנים, למעשרות, תרומות. כל הדברים האלה בעצם, הם חלק מהמצוות המעשיות. מצד שני, יש את לימוד התורה. עכשיו השאלה, הדיון הוא, מה יותר חשוב? בדרור לנו ששתיהם חשובים. רק השאלה היא מה יותר עדיף. יש דיון שלם. תלמוד יותר חשוב, מעשה יותר חשוב. והמסקנה, שבעצם שתיהם חשובים. מה יותר חשוב? גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. זאת אומרת, לבוא וללמוד ולא לעשות עם זה כלום, זה לא תכלית, לא מילאת את התכלית שלך.
אתה לומד כדי לעשות את הדברים?
כן, זה כמו שרופא ילמד באוניברסיטה להיות רופא, ואחרי שהוא יסיים את התואר, הוא יפתח קליניקה, יכתוב בחוץ שלט, הרופא כך, דוקטור כך וכך, אבל אני לא מקבל קליינט. לא, אני לא הולך לעבוד במקצוע. מה יגידו עליו? בשביל מה למדת? או בן אדם הולך, עושה תיאוריה, עובר, עושה 30 שיעורים, עובר את הטסט בנהיגה, קונה אוטו, מכניס אותו לגראז' ולא נוהג. מה יגידו עליו? בשביל מה למדת? ברור לכל בר דעת שכשאתה לומד, אתה צריך ליישם את הלימוד. וזה בדיוק, זה בדיוק הרעיון. נכון? תלמוד תורה כנגד כולם, שכן בלי תורה גם לא יהיה מעשה. אבל ללא מעשה אתה לא מגיע לתכלית. בשביל מה אנחנו לומדים? בשביל לעשות דברים, בשביל להגיע לתכלית עצמה. התכלית, כמו שאמרנו, זה עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל. כאשר אנחנו מסתכלים כאן בפרשה, אנחנו מגיעים עוד פעם לעניין של השביעיות. גם פרשה קודמת היה שביעיות, וגם פרשה שלנו, סתרתם לכם שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות, מדובר כאן על מצוות יובל. מה היה קורה ביובל? אחרי הסיבוב של שבע פעמים שבע, אתה מגיע לשנה 49, השנה ה-50, היא שנה שבה משתחררים עבדים אם היו, והכל האדמות שקנו אותם, חוזרים לבעלים שלהם, זה, אין עבד עולם יהודי. זאת אומרת, יהודי שגם אם הוא רוצה להישאר עבד אצל האדון שלו, בשנת ה-50 הוא משתחרר. כל העבדים משתחררים. וכזה מביא אותנו גם לסוגיה המעניינת ממש בכמה דקות של עבד עברי. עבד עברי, אנחנו לא תמיד מבינים על מה מדובר. עבד נשמע לו דבר מאוד שלילי, מאוד, מאוד לא טוב. וגם אנחנו שומרים על עבד, ולכאורה אנחנו רואים, אז זה דברים שהיום כבר אין עבדים. אולי יש מקומות בודדים בעולם שעוד קיים מושג כזה. כן, אבל ככה אין עבדים, אז מה כל כך ההתייחסות הגדולה הזאת לעבדים? אז מאוד מעניין שהרב נבנצל, הוא בא ועומד על כמה נקודות מאוד מעניינות. א', עבד עברי זה עבד מאוד מיוחד. עבד עברי זה עבד שבעצם הוא, אנחנו רואים, הוא חי באווירה של, מה זה נראה, זה אוטופיה כזאת. כי הוא מקבל כל מה שהוא רק צריך, וכל מה שהוא צריך לעשות זה רק את העבודה שהוא מתמחה בה. וזה אומרת לנו כאן הפרשה, דבר מדהים, שהוא לא כל כך מובן. וקראתם דרור בארץ בשנת ה-50 לכל יושביה. מה זה לכל יושביה?
כאילו, כל מי שנמצא בה.
דרור? דרור לכל יושביה, מה הם חופשיים? העבדים, אני מבין, שצריכים לשחרר אותם. אבל למה כאן כתוב לכל יושביה?
כל היושבים.
אומרים, אומרים, מי שקנה עבד עברי, קנה אדון לעצמו. הלימוד הוא, אם למשל האדון, יש לו קרית אחת לישון, ואין לעבד קרית, מי יקבל את הקרית?
העבד.
הוא הולך עכשיו לאכול סטייק פילה, זה מגיע לנקודות מאוד מדהימות, לדקויות אפילו. הוא אוכל סטייק פילה, ולעבד שלו נותן עוף. מה צריך לקרוא עכשיו? הוא יאכל את העוף, העבד יאכל את הסטייק פילה. זאת אומרת, הוא צריך להתייחס אל העבד שלו כאילו שזה הוא עצמו.
כאילו שהוא עצמו.
זה כבר לא נשמע לנו כל כך עבד. ואחר אנחנו גם מבינים עכשיו למה העבד אחרי 7 שנים אומר, אהבתי את האדוני, אני לא רוצה ללכת חופשי. בטח, מה זה? פילוקים חבל על הזמן. עכשיו, אומר רב נבנסל, שהאמת היא שברגע שאנחנו קוראים על עבד עברי, אנחנו צריכים להשליך מזה על עובד עברי. זה בעצם תנאי העסקה של כל יהודי שאתה מעסיק אותו, בכל מקום שלא יהיה, אתה צריך להתייחס, אם לעבד אתה צריך להתייחס ככה, אז על אחת כמה וכמה אומר רב נבנסל, ככה לאדם חופשי שאתה מעסיק אותו בתור עובד. מה זה אומר? אם אתה לקחת פקידה, ובהגדרת עבודה שלה אתה לא כתבת שהיא צריכה להכין לך כוס קפה, והיא עוסקת בעבודה פקידותית, מבחינה הלכתית אסור לך לבקש שתעשה לך כוס קפה. לא רק זה, הוא מגיע לדבר עוד יותר רחוק. הוא אומר שאם מישהו עושה את מה שביקשת בגלל שהוא מפחד ממך, כי אתה נגיד בעל שררה או בעל כוחות, גם זה אסור לעשות. אם אתה שולח מישהו למכולת, תעשה לי טובה, תלך למכולת, תביא לי קולה. אם הסיבה שהוא עושה את זה, זה בגלל שהוא מפחד ממך, ואתה ביקשת, כי אתה מנהל, או אתה איש בעל כוחות, אתה ביצעת עבירה. זאת אומרת, זה מגיע לדברים אבסורדים. אבל זה, אנחנו מתחילים להבין עכשיו, מה זה עבד עברי. זה ממש לא טוב, או אומרים, בגדול, זה כיף להיות עבד. וזה מה שאומר הקדוש ברוך הוא לנו. אומר, אתם העבדים שלי. ואומר המשורר, לא זוכר איך...
כן, זה הגבלה בעצם.
מה?
כאילו, מתאר בעצם את העבד. כן,
אני אומר עוד יותר. אני אומר, תראה, אם ככה אנחנו צריכים להתנהג לעבד עברי, וזה מי אומרת לנו התורה, על אחת כמה וכמה שהקדוש ברוך הוא אבינו שבשמיים, שלוקח אותנו בתור עבדים, איך הוא מתנהג אלינו? הכי טוב בעולם.
אז בעצם אין דבר כזה, כולם עבדים.
יפה. אנחנו רציתי, השאלה הבאה שלי הייתה, האם היום יש עבדים?
כולם.
אז רוב אנשים אומרים, אין עבדים. אין עבדים? יש מישהו שהוא לא עבד?
לא.
אז אתה יכול לבחור.
אתה עבד לכל דבר.
יפה. אתה יכול לבחור להיות, איך אומרים?
עבד
לתאוות.
עבד לתאוות.
זה עבד לכסף, ועבד לכל השטויות. או אתה יכול לבחור להיות עבד לקדוש ברוך הוא. במילים פשוטות, אתה יכול להיות עבד של הגוף או עבד של הנשמה. בכל מקרה אתה עבד, אבל...
אתה יודע שאם תהיה עבד לקדוש ברוך הוא, אז הפרנסה והטוב, כל הטוב, יבוא כבר לבד. לא, תכף זה לא מחייב.
לא, לא, אתה לא חושב תנאים עם הקדוש ברוך הוא, אבל זה רוח הדברים. ככל שאתה תלך...
זה אישור תורה, אני תכף חוזר עליך.
ככל שאתה תלך יותר עם הקדוש ברוך הוא, ככה ברור שאתה תקבל יותר.
ואפרופו, בדבר תורה שאמרת היום, שני דברים. אחד, אמרת שהפלג מנחה זה פלג מנחה.
זה פלג מנחה, לא משנה, זה לא...
אבל מה שאני רציתי לדבר זה הסנחריב שאמרת שהוא הרי הרס את בית המקדש, ואחר כך הילדים שלו רצפו אותו. ואני חשבתי על זה, אמרתי, בשואה הרי חלק מהניצולים אמרו איפה היה אלוהים בזמן ההוא, ולמה לא אומרים איפה היה אלוהים שבית המקדש נהרס?
היו כאלה שאמרו זה לך.
מה?
היו כאלה שאמרו. תמיד היו כאלה שאמרו.
לא, אז אולי. אבל כן. היום אתה לא אומר את כן. זה, אף אחד לא אומר את זה
כי
היום.
כי רואים כל התמונה.
יכול להיות שבעוד 100 שנה, גם נכון? שכחו בכלל שהיה שואה. יגידו, הייתה הבעיה משהו, כמו שהיה... חורבן בית המקדש, אז היה שואה, אז היה סוג של חורבן בית מקדש. שמי?
זה כמו שאני שמעתי, אנחנו היינו בשבת בנצרת אלית, בשבת של הקהילה. היה שם, התפללנו בתפילת קבלת שבת בישיבת ההסדר שם. אז הרב שם אמר כמה דברים מאוד יפים. אחד מהדברים שהוא אמר, הוא עשה הבדלה בין התורה שבעל פה לבין התורה שבכתב, והוא עשה עוד ציון שיש תורה שבכתב שבעל פה ותורה שבעל פה שבעל פה. ומה הכוונה? הוא בא ואמר דבר מאוד מעניין. התורה שבכתב זה חמישה חומשי תורה. התורה שבעל פה, הוא אומר, היא מתחלקת. כי הרי כתבו חלק מהתורה שבעל פה. אז הוא אומר, התורה שבעל פה האמיתית, זו התורה שאנחנו עושים אותה. זה התורה שבעל פה. מה הכוונה? שיהודי היום מקבל על עצמו החלטות ועושה דברים, הוא כותב את התורה. בדיוק כמו שכל הסיפורים שאנחנו רואים בתורה ובמשנה ובגמרא, הם התורה שבכתב והתורה שבעל פה, שמובאים בסופו של דבר בצורה של סיפור חלק מהם, כך גם בעצם המעשים שאנחנו עושים, אנחנו כותבים את התורה שבעל פה של הדורות הבאים. בדיוק כמו שאתה אמרת כרגע.
בדיוק.
זאת אומרת, בעצם מה שהיה אז, אז גם היה דילמה. באו אנשים ואמרו, ותמיד יש את האנשים האלה, גם היום, יש כאלה שאומרים, כמו שדיברנו עכשיו על ארץ ישראל, אתה דיברת על אלה בחוץ לארץ, אז יש כאלה שאומרים, תשמע, אנחנו מחכים למשיח. כשהמשיח יבוא,
אנחנו נעלה
לארץ. אנחנו נעלה לארץ. הוא ייקח אותנו. רגע.
זה לא חוכמה גדולה. כשיגיע טוב, אז אני אבוא?
לא, זה לא שיש לי יגיע טוב.
ככה זה נשמע.
לא, זה לא שיש לי יגיע טוב. אני לא זז מכאן.
כן.
אני הולך על פי התורה ועל פי הזה, ואני בעצם מסתכל על המטרה. אני לא פועל לקראת המטרה, אלא אני בעצם מחכה שהיום יגיע ויקחו אותי מכאן. זה סוג אחד של אנשים. שנייה, אני פשוט רוצה להסביר לך נקודה.
כי לפי התיאוריה הזאת אני יכול לפרש כל דבר בצורה הזאת, ולברוח מההתמודדות.
יפה. זאת אומרת...
לברוח מההתמודדות.
אז מה הדרך הנכונה?
מה? לבוא לישראל, כי זה חלק מהמצוות.
לכתוב את התורה שבעל פה שלך, של העם ישראל כרגע, זה מה שהוא אומר.
בדיוק.
בשביל זה אנחנו רואים, יש תורה שבכתב, תורה שבעל פה, צריכים קיימת שתיהן. יפה. אז אם אתה מקבל, אם אתה בעצם מחכה, אתה בעצם כרגע לא עושה שום תורה שבעל פה, כאילו, אתה לא עושה שום דבר בשביל ממשי, בשביל להגיע למשיח, בשביל להגיע לארץ ישראל. לעומת זאת, באים האחרים ואומרים, רגע, אנחנו עכשיו כותבים את ההיסטוריה. זה כמו כל מיני החלטות שמסתכלים כמו אחורה, שהתקבלו גם במהלך הדורות הקודמים, בשואה האיומה. היו כאלה שאמרו, אנחנו לא עושים כלום. הקדוש ברוך הוא עושה את הכל, אנחנו מחכים. והיו כאלה שעשו. היום שמסתכלים על זה אחורה, אז אתה יכול לבוא ולשפוט את הדברים, ולהסתכל עליהם, ולדון עליהם, ולדון מי צדק, מי לא צדק, אבל הנקודה היא עכשיו מה קורה. מה אתה עושה עכשיו? כמו שאמרנו ספירת העומר, איך הסברנו את ספירת העומר? יש מטרה להגיע לקבלת התורה. אז אתה יכול לשבת ככה, נכון? ומתן תורה יגיע. הוא יגיע, נכון? יגיע. יגיע, אתה לא יכול לעצור אותו. אבל זה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו ספירת העומר. זאת אומרת, אם אתה עושה, תשב ככה בלי ספירת העומר, אתה לא תהיה מוכן לקבלת התורה. זאת אומרת, גם כשהתורה תגיע, אתה לא תקבל אותה. זאת אומרת, אולי תקבל אותה ברמה כל כך רדודה, שהיא לא תיתן לך כלום. אבל אם אתה סופר ספירת העומר, אם אתה כותב את התורה שבעל פה שלך, אם אתה פועל עכשיו לבנות את עצמך, ואתה מבין שכל יום הוא יום של בנייה, הוא יום של התקדמות לקראת המטרה, אז אתה תגיע מוכן למטרה ותוכל לקבל את התורה. זאת אומרת, זה בדיוק הרעיון. שאני לא רוצה להיכנס באמת אם צודקים או לא צודקים, אבל בגדול אני חושב שהרעיון שהוא אמר הוא רעיון נפלא. כי מה הוא בא ואומר? הוא אומר, אלה שיושבים בעצם ולא עושים כלום, באיזשהו מקום הם טועים. כי כל הקיום של עם ישראל...
יכול להיות גם מסיבה שהם לא יודעים מה לעשות, או לא מסוגלים לעשות.
בסדר, כרגע אני לא כותב את הסיבה, למה יכולים, למה לא יכולים. עובדתי, יש חלק מעמנו, עוד פעם לטוב ולרע. זאת אומרת, גם בצד, בוא נגיד, החילוני של המפה. יש גם אנשים שלא אכפת להם מכלום, ולא מעניין אותם, והם רוצים להיות מדינה כמו כל המדינות.
נכון.
זה אותו דבר, גם הם לא כותבים תורה שבעל פה. ומצד שני, יש גם בעולם החרדי, בדיוק, בעולם הקיצוני לצד השני, שגם שלא כותבים את הכתורה שבעל פה. שכאילו יושבים ומחכים. בדיוק, הם יושבים ומחכים. כאילו המטרה תגיע אליהם. והם לא מבינים שזה לא עובד ככה. וזה בדיוק מה שאומר לנו הקדוש ברוך הוא. שש שנים, הוא אומר לך. הוא מתחיל בשבתה ארץ שבת להשם. אבל מה אומר לך אחר כך? שש שנים תזרע שדך, שש שנים תזמור כרמך, ואספת את תועתה. זאת אומרת שבעצם אתה אמור לפעול בעולם הגשמי. לפעול לקראת המטרה של שבת להשם. כי אם לא תפעל, אז לא עשית כלום, בשביל מה באת לך? ואני חושב שזה רעיון...
איך אתה מסביר את זה, מה אתה מספר עכשיו?
כן.
לכל ה...
אלה שלא עולים?
מה?
אלה שלא עולים?
לא, אלה שלא עובדים, שלומדים תורה.
אז קודם כל יש עניין.
כי פה כתוב בתורה בפירוש, ואתה ציינת את זה, ואני כבר שומע את זה 10 דקות, ששש שנים צריך לעבוד, ובשבת צריך לנוח.
כן.
ויש לך פה... קבוצה גדולה מאוד של חרדים במדינה,
לידיעה כללית,
שרק לומדים ולא עובדים ולא מייצרים פרנסה ולא מייצרים תוצאה.
אני אלך איתך לצד השני. בוא ניקח את העולם הגשמי, את העולם הרגיל החילוני, העולם של הגויים אפילו, מה שאתם רוצים. בעולם הזה ישנם אנשים שעובדים בכל מיני עבודות, כולל אנשים שכל ימי חייהם לומדים באוניברסיטאות ומתקדמים ומפתחים המצאות ודברים, והם לומדים באוניברסיטה רק בשביל ידע, והם אחר כך מעבירים את הידע לעוד אנשים. תקרא לזה
סוג של עבודה.
הצד השני של הישיבה הגבוהה, של הכולל. זה בדיוק אותו דבר. רק מה הבעיה? כשאתה בא ומסתכל על התורה בתור איזה אבם, אז אתה לא יכול להתחבר לזה. אבל אם זה היה נקרא אוניברסיטה שמלמדת אותך, אנשים באוניברסיטה לומדים שפות מיתולוגיות, לומדים אנגלית עתיקה.
אבל יש הבדל. מה הבדל? אותו סטודנט שלומד יוצא אחר כך לעבוד ומתפרנס אותו כדי.
יפה. כולם?
ואותו,
כולם?
חרד.
כולם?
כן, כולם.
לא. מה, מה יש? מי מלמד עליו באוניברסיטה? מי עליו מלמד
באוניברסיטה? זה בודדים. עזוב, אני אדבר איתך על
זה. אז זה גם בודדים, זה בדיוק העניין. אתה עושה את זה, מישהו יחשוב שכל המגזר החרדי יושבים בישיבות ולומדים.
כן, אבל הם מלמדים אותך, הם מלמדים אותך לצורך יציאה, לצורך הגדלת ותפוקה של תוצר של הסטודנטים ושל אנשים שבעתיד יתפרנסו או יפיקו.
אני אשאל לך שאלה גסה.
החרדים, לפי מה שכתוב פה, יושבים ולומדים, נכון? הם לומדים ולומדים ולומדים ולומדים, אז עוד כרגע מי מפרנס אותם? והם לא יוצרים תוצר, הם לא יוצרים תפוקה.
הם יוצרים תורה, הם יוצרים תורה, הם יוצרים מחדשים חידושים בתורה. בטח זה תוצר, זה מקיים את עם ישראל. זה כמו הפילוסופיה. אתה יכול לתאר לעצמך...
התורה בסופו דבר כתובה.
ביוון, אתה מבין, אם מסתכל על התרבויות הכי עתיקות.
מה? הם רק מפרשים אותה.
מפרשים ומחדשים חידושים. ובזה הם עושים...
היום יש יותר ויותר...
לא, לא, זה אני רוצה... קודם כל...
זה אני יודע.
קודם כל נעשה סדר.
זה אני יודע.
קודם כל...
יש חלק גדול שבאמת נוח להם להגיד שתורתם אומנותם, וזהו.
עכשיו.
זה בסדר, ואני בעד, ואני מחזק בכל, אבל... ואתה יודע מה? גם אם לא עובדים, אבל פה כתוב משהו אחר.
לא, לא, זה לא מה שכתוב. זה אתה רוצה, עוד פעם, אתה רוצה להבין מה שאתה רוצה להבין. אז בוא נסביר את זה קצת יותר לעומק. בוא נראה קצת יותר לפרטי פרטים. מה בעצם בהתורה? האם הרעיון של התורה הוא באמת שכולנו נשב ונעבוד בעבודת כפיים ונזניח את התורה? לא. או נלמד, רגע, שנייה, או נלמד שעה ביום, שעה וחצי, וכל שאר היום יהיה בעבודה? מה בעצם המינון הנכון? כמה ללמוד וכמה לעבוד? זה שאלה מאוד יסודית. ולכן, וכאן מגיעה בעצם התשובה, שהיא בעצם תשובה אישית לכל אחד. אם אתה נמצא בדרגת אמונה וביטחון גבוהים ביותר, ואתה מסוגל לשבת וללמוד מהבוקר עד הערב ולעבוד רק חצי שעה ביום, תעבוד ואל תדאג, הקדוש ברוך הוא ידאג לך. אם אתה מסוגל ללמוד כל היום כולו ללא הפסק, תלמד, הקדוש ברוך הוא ידאג לך. הנקודה היא שלא כולם יכולים, ורק מיעוט יכול. ולכן, גם במגזר החרדי, היום, יותר מתמיד, יש הרבה כאלה שיוצאים לעבודה, ולא, גם, עוד פעם, זה תמיד היה ככה. למה לחץ, גם התנאים והמורים, אתם חושבים שהם כולם ישבו בישיבה ולמדו ולא עבדו?
יש לחץ חברתי.
הרבה מהם עבדו. נכון, יש לחץ חברתי. אבל אנחנו כרגע לא מדברים על לחץ החברתי, אנחנו מדברים על העובדות, אנחנו מדברים על מה, איך היינו רוצים שהחברה שלנו תראה.
איך היינו רוצים, זה נכון.
אנחנו, אז אנחנו היינו רוצים.
זה נכון.
כן.
זה היה הדבר הכי טוב.
כן. אם היה חלק מהעם שיושבים ולומדים תורה, עוד פעם.
תראה, אלה שלומדים תורה זה בדיוק מקביל לאלה שעוסקים במחקר.
ואם אתה הולך לפי האמונה, אז הם הרבה יותר חשובים. אם אתה מאמין. אם אתה מאמין שיש כוח בתורה. זאת אומרת שכאשר יהודי יושב ולומד תורה, הוא עושה דברים עצומים בעולם.
נגיע לאיזו התעלות שכולם ילמדו תורה,
זה התכלית.
ילמדו תורה.
אבל זה אתה מדבר כאן על להגיע לסיום של העולם.
ואיפה היצירה...
זה אחרית הימים.
איפה היצירה והגשמיות שאנחנו מדברים...
גמרנו, אתה כבר לא צריך את הגשמיות. אם הגעת לתכלית,
מי מייצר לי אוכל? מי מייצר לי...
לא צריך, לא צריך כלום. תחשוב על זה שאם אתה הגעת לתכלית, הרי לעולם הזה יש מטרה. אנחנו מסכים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה בשביל מטרה מסוימת. עכשיו, המטרה היא אחרית הימים, העולם הבא.
כן.
עכשיו, בעולם הבא הוא אומר, עוד פעם, אני לא ניכנס כאן להגדרות כאלו או אחרות, אבל התכלס, כרגע המטרה שלי זה לבוא לאותו מקום שבו תבוא הגאולה ויבוא המשיח, ויתחיל את
המתים. והכל יהיה שפע והכל יבוא לבוא ככה.
רגע, ואחר כזה שלב, זה רק שלב. השלב הסופי זה העולם הבא. העולם הבא זה לא עולם גשמי. זה עולם וירטואלי, צריך להכניס לכם לראש. זה לא עולם אמיתי. זה הקדוש ברוך הוא, איך אומרים, שם אותנו כאן באיזה משחק. תלת ממד, תשחקו. מי שמגיע לקו הסיום יוצא מהמשחק, חזרה לאן שצריך לבוא. הנשמה שייכת למעלה, לא לכאן. אבל הנשמה לא רצתה לשבת למעלה ולא לעשות כלום. היא לא רצתה לקבל בחסד, רצתה לעבוד בשביל זה. אז בנה הקדוש ברוך הוא עולם, אמר בואי תרדי, נשים אותך בתוך גוף, תעבדי, תקיימי מצוות, תעשי פעולות גשמיות, קחי את העולם הגשמי, תרוממו אותי לעולם הרוחני. עד שתגיע לדרגה כזאת שהגשמיות תהפך לרוחניות. זה הדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות. אבל עוד חזון למועד. לזה אנחנו שואפים. השאיפה שלנו זה לא, סליח לי פה לכבוד, השאיפה שלנו זה לא ללכת לעבודה בבוקר, לחזור ולחזור בלילה הביתה, לישון, לעבוד, לישון, ואתה יודע מה, תוסיף גם תפילה, תוסיף גם ברכות. זה לא המטרה של העולם הזה. לא בשביל זה נברא העולם. העולם הזה נברא בתור פרוסדור לעולם הבא. זה המטרה, ככה הוא מוקדם. זה עולם שבו אנחנו רוכשים עולם הבא.
אני מאמין גדול שאדם שעושה דברים, הוא עושה את זה מתוך רצון פנימי, מתוך שלמות, שכל מה שהוא עושה הוא
שלם עם זה. צריך להיות.
צריך להיות.
צריך להיות.
זה לא משנה, אם הוא יוצא בבוקר לעבודה וחוזר בצהריים, ואחר כך יושב ללמוד, אם הוא שלם עם זה, הוא יעשה את זה. אם הוא חוזר בערב ויושב רק שעה ללמוד, גם אם זה... כל דבר שאדם שלם עם עצמו, מה שהוא עושה, גם אם הוא יושב כל היום ללמוד, מספיק שהוא ישלם עם עצמו, שבאמת זה הייעוד שלו, ככה הוא רוצה, זה טוב.
במילים פשוטות, הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד ואחד מאיתנו כוחות וכישרונות, והמטרה שלנו להשתמש בהם בצורה הכי טובה שאפשר. זה כמו שאתה לוקח בעולם החילוני, אתה לוקח בן אדם שהוא מאוד כישרוני, דרך אגב, הקומוניסטים ככה עבדו. הקומוניסטים מגיל קטן גילו את הכישרונות לכל תחום, והפנו אותו לאותו תחום. מי שהיה ספורטאי, מהרגע שהוא זוהה בתור ספורטאי, זה היה החיים שלו. הוא נשם ספורט, הוא חי ספורט, הוא אכל ספורט. אם הגיעו מתמטיקאי, אז הבן אדם הזה, הילד הזה, אכל מתמטיקה, שתה מתמטיקה, קם מתמטיקה, ככה הם בנו את פרית המועצות. זה לא עבד כל כך טוב, מכיוון שהם הלכו לצורה קיצונית, וזה היה, אנחנו רואים, משהו אוטופי.
זה היה יותר מכני.
בדיוק, זה לא היה אמיתי. אבל זה הרעיון, הרעיון הוא שהקדוש ברוך הוא נותן לנו כישרונות ויכולות, ואנחנו צריכים להשתמש בהם. עכשיו, אסור לנו אף פעם, הרי הרעיון הוא שאף פעם אסור לנו לזלזל או להסתכל בצורה לא יפה על מישהו מהאחים שלנו. על הזולת. מכיוון שכל אחד יש לו כישרונות לדברים אחרים, לדברים.
נכון.
ואני רוצה יכול להגיד לכם גם, אני מאוד חזרתי מנצרת עילית בהרגשה מאוד כבדה. כי נצרת עילית.
מתי אתה בנצרת
עילית? בשבת. היה לנו שבת קהילה. היה לנו שבת קהילה, מאוד מעניין. אנשים סיפרו על חוויות שלהם. היה שבת באמת מאוד מעניין.
למה דווקא בנצרת עילית? שמה...
כי החליטו ליצור לנצרת עילית, לחזק את המקום. תשמע, כשאתה שומע שם את ה... היה שם איזה מדריך שדיבר. זה פשוט... זה מפחיד, זה מפחיד. קודם כל, נצרת עילית מקוברת לנצרת תחתית. זה ממש, אין גבולות, אין כלום. דבר שני, נצרת עילית היום מתמלאת בערבים, כי במיוחד הערבים הנוצרים לא כל כך מסתדרים עם הערבים המוסלמים בנצרת התחתית. המצב נכון להיום הוא לפי מה שהבנתי שבסך הכל יהודים יש שם 60% בנצרת עילית. כולם במצב סוציו-אקונומי הכי נמוך שיכול להיות, כי כל האינטליגנציה עזבה. אתה מסתובב שם ברחוב, אתה נבעל, אתה רואה כאילו שאתה חזרת שנים אחורה. אתה רואה את הבלוקונים האלה של עמידר, נעים לא תנאים.
תלך לדימונה ותלך לקרמיאל.
לא, 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 תלך לנצרת. תלך לנצרת. אתה תבין, עכשיו מה קורה? זה מובלעת שיושבת, מוקפת בעשרות אלפי ערבים.
זה אני יודע.
זה פשוט, אתה צריך להיות שם בשביל לראות את התמונה. עכשיו, האמת היא שכשאתה, עכשיו, מה הם רוצים, איך הם רוצים לחזק את המקום עכשיו? הגיעו למסקנה.
להביא לשם
השירות. להביא את היהדות. למה המקום פשט את הרגל?
אתה מבין, אם אין ישיבות, אתה רואה, אתה מדבר על הישיבות, אם אין ישיבות, אם אין כוח של תורה, אין כלום. הכל נחרב. הם רוצים עכשיו להחיות, עכשיו הביאו לשם ישיבת ההסדר לפני כמה שנים, עכשיו בנו שם גרעין חרדי על הר יונה, איך שזה נקרא, הם מנסים להביא את הדתיים, את היהדות לשם. העירייה? העירייה? כי הם הבינו ש... זה הסוכנות היהודית, זה הרבה דברים מעורבים בזה.
לא, זה גם אתה מרגיש את הייעוד שלך לייעד את המקום. זה בדיוק כמו בלוד.
אותו נכון.
מי פיתח את...
אתם יודעים מה קורה בלוד?
זה היה כמעט...
בלוד זה עוד מתיר ערבית.
נכון.
אז איפה? מה מציל את כל המקומות האלה? גרעינים תורניים, ישיבות, תורה. אז איך אפשר למחוק דבר כזה? עד הרבה, אתה צריך כאלה שישבו וילמדו. חשוב להבין שכל אחד יש לו את הכוחות שלו, בדיוק כמו שלא ייתכן עולם בלי אוניברסיטה בעולם החילוני. אתה יכול לדמיין עולם בלי אוניברסיטה? היום, בעולם המודרני?
כמו שתגיד, עולם בלי בית ספר.
יפה! אז איך אתה... אז עכשיו אני אשאל אותך שאלה, אתה יכול לדמיין עולם בלי ישיבות? עולם תורה בלי ישיבות? עולם של יהודים בלי ישיבות?
לא.
בלי בתי כנסת? נכון. לכן, בתוך הגרעין הזה של העם היהודי, צריכים להיות כאלה שישבו וילמדו מהבוקר עד הערב. צריכים להיות כאלה שישבדו חצי ביום. יש כאלה שעתיים ביום. יש כאלה שיעשו מה שאנחנו עושים. יש כאלה שיעשו פחות. אבל כל יהודי שידע, יש לי ייעוד ויש לי תכלית. ולהפך, אני רוצה להחזיק את כל עם ישראל, את כל החבילה הזאת, כי ביחד אנחנו בונים את זה. זה המטרה, להגיע למעמד הר סיני, כאיש אחד בלב אחד. לספור את ספירת העומר, וכמו שאמרנו, לבנות את עצמנו, ולהבין שאנחנו בונים עכשיו את התורה שבעל פה של הדורות הבאים. כי ההחלטות של כל אותם אנשים שקפצו, כמו נחשון בן ענף שקפץ לים, בקריאת ים סוף, אלה אנשים שעושים היסטוריה, אלה אנשים שמקדמים את העם, לא אלה שיושבים ולא עושים כלום. וזה לא משנה לצורך העניין, אם הם יושבים בבית מרזח בפאב, או יושבים באיזה ישיבה סוגרים את עצמם מהעולם. יהודי צריך להיות מעורב עם הבריאות. יהודי צריך לפעול, לבנות ולקדם את העם שלו כולו, לא לבנות רק את עצמו. אמרנו שצריך להיזהר בספירת העומר. לכן תלמידי רבי עקיבא מתו בספירת העומר דווקא. ואנחנו מתאבלים על זה, כי דווקא בספירת העומר זו ספירה שנועדה למה לעשות? לבנות אותי, את האגו שלי, כן, את האגו שלי, את הכוחות שלי, אבל לא לבד. אבל זה זמן מאוד עדין, בגלל שאני בונה את האגו שלי, אני עלול בצ'יק לחשוב, אני, ואז פספסתי את כל העניין. אני יכול רק לאחל באמת שאנחנו, כמו שאמרנו כאן, מה זה להיות עבד עברי? אז תחשבו על זה, מה זה להיות עבד השם. אם עבד עברי זה כל כך טוב, עד כדי כך שהעבד מוכן במקרים מסוימים להישאר עבד, רק להיענות מהפינוקים הלאה, על אחת כמה וכמה להיות עבד השם זה הדבר הכי נפלא שיכול להיות. ובואו לא נשכח שיש לנו כאן נוסחה. כשאנחנו, הר סיני, קיבלנו את התורה. ואת התורה קיבלנו בשביל ללכת לארץ ישראל, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם. ומה צריכים לעשות? ושבתה ארץ שבת להשם. לבנות ארץ, לבנות מדינה שתעבוד את השם. לבנות מדינה של ואהבת לרעך כמוך. לבנות מדינה של בנייה, של עשייה, שתוביל לכך שבעזרת השם נבוא גם לגאולה השלמה במהרה בימינו. אמן.
אמן, יישר כוח.